שלום וברכה, שבוע טוב, חודש טוב ומבורך, זמן טוב. היום, יום ראשון, ב' לראש חודש אלול, הלו הוא א' באלול, שנת תשע"ב, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מורה הנבוכים. ואנחנו בחלק הראשון בפרק פרק למד, אני חושב. פרק למד, נכון? אני חושב שזה נכון. חלק א', פרק למד. אכל או אכול, שורש א', כף למד. מה פירושו של הדבר, של הביטוי הזה? מילה זו הנחתה הראשונה בלשון לאכילת החי, מה שאוכל מן המזון. וזה מה שאין צורך להביא לו דוגמה. זה ברור. וכן, כלל הלשון במושג אכילה, שני עניינים. העניין האחד הוא אובדן הדבר הנאכל וכליונו, כלומר, הפסד צורתו תחילה, כן? הרי דבר ראשון שקורה למאכל זה שהוא מתקלה, והעניין השני, גידול החי במה שאוכל מן המזון, והתמדת קיומו בו, והמשיכיות מציאותו ותקינות כל כוחות הגוף בו. הדבר השני שעושה המאכל זה שהוא מגדל את האוכל. אז יש בנאכל שתי בחינות, כליונו והגידול שהוא נותן לזולתו. כן, אבל זה בעצם אותו, זה באותה הפעולה. זה דומה קצת בהקשר יותר רחב לקישור שהיו עושים האפלטונים בין החיים לבין המוות. כן, החיים הם תולדה של המוות, והמוות תולדה של החיים. כלומר, יש איזה מין מעגל כזה, חיים ומוות וכו'. כך דרכם של האפלטונים. עד כדי כך, תודה רבה, שיש מהם שראו בהיעדר גם כן מציאות, למרות שהרמב"ם לא בכיוון הזה. אגב, בנים, באכילה יש משהו דומה גם כן. כן, המוות והחיים. הוא נאכל, אבל הוא גם מגדל. זה, אפשר לקשור את זה גם ל... בעולם התת מודע, למה שפרויד כינה בשם היצריות הכפולה, ארוס תנאטוס. ארוס זה היצר של החיים, האהבה. ארוס זה אל האהבה. תנאטוס זה היצר של המוות, יצר מוות. תנאטוס אל המוות בספרות היוונית. עכשיו נעיל לך עולם שהכל יבוא, ויש תמיד קשר ביניהם. כלומר, לתת את החיים לזולת, באיזשהו מקום זה גם להתאבד, במובן כלשהו. אז בעצם להאכיל את הזולת זה גם לכלות. זה מה שעושה התפוז. כי התפוז מתקלה, אבל הוא מאכיל. הוא מגדל. אז גם פה הרמב״ם מאיר אותנו לנקודה הזאת, שיש באכילה שני ממדים. והנה, כפי העניין האחד הושאל לשון אכילה לכל אובדן ולכל השמדה, ובכלל לכל עקירת צורה. ואכלה אתכם ארץ אויביכם. והסנה איננו קל. כן. עכשיו מעניין, יש בשפה המדוברת, אנשים אומרים איזה ילד מתוק זה לאכול אותו. עכשיו, הפסיכואנליזה בעצם מנתחת את האמירה הזאת באופן הזה, שבעצם אנחנו מתכוונים לזה. ביטויים מושאלים גם מבטאים איזשהו רצון מודחק, בלתי מבוטא, אבל בעצם הוא נאמר. אנחנו בעצם רוצים להעדיר אותו. הוא כל כך מתוק, שבעצם הוא מהווה תחרות. אז יש יצר קמאי להעלים את המתוק הזה. לכן אומרים, הייתי אוכלת אותו, או אוכל אותו. כן? אז יש גם צד כזה. אז ואכלה אתכם ארץ אויביכם. ארץ אוכלת יושביה. מה זאת אומרת? היא מאדירה אותם. חרב תעוקלו, נאמר בישעיהו. תאכל חרב ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה, אש אוכלה הוא. כלומר, ישמיד המורדים בו כהשמדת האש למה שהיא משתלטת עליו, וזה הרבה. יש ביטוי, היה פעם איזה פרופסור מרושע שאמר שלפי רבי יהודה הלוי צריך לאכול גויים, כי הרי לפי רבי יהודה הלוי בכוזרי יש חמש מדרגות במציאות, דומם, צומח, חי ומדבר, ולמעלה מן המדבר, שזה האדם, נמצא עם ישראל. וכשם שמצאנו אם כן שכל מדרגה אוכלת את המדרגה שתחתיה, שהרי הצומח אוכל את הדומם, והחי אוכל את הצמח, והאדם אוכל את החי, אם כן ישראל צריכים לאכול גויים. כן? כך דברי אותו פרופסור מתואב, והשאלה היא, האם הוא צודק או לא? כן? כי השאלה מלבד הבאת הדעות, צריך לבדוק מה צודק. נכון? זו שאלה רצינית. והתשובה היא שוודאי שהוא צודק. השאלה היא איך אוכלים גויים? הרי אם אתה אוכל בהמה, אז אתה אוכל את הבשר שלה. אבל מאחר והאדם הוא לא בהמה, הוא אדם, אז מה זה לאכול אדם? לאכול אדם הכוונה להפנים את הערכים שלו, את החוכמה שלו. ולכן התורה אומרת, ואכלת את כל העמים. אז אם מדובר בזמן עוינות במלחמה ואכלת את כל העמים, זה כוונה לכסח להם את הצורה, כמו שהרמב"ם אומר פה. לאכול זה להאדיר, להעלים. אבל יש גם צד של העלת הניצוצות, מה שאומרים המקובלים. או כמו שאנחנו קוראים בהפטרה של פרשת כי תבוא, וינקת חלב גויים, ושוד מלכים תינקי. זאת אומרת שאנחנו סופגים לתוכנו את המעולת, את תמצית החיים של התרבויות השונות, זה נקרא גם כן לאכול. כן, יש גם אכילה כזאת, ולכן צודק אותו פרופסור מרושע בזה שהוא אמר שצריך לאכול גויים, רק הוא לא יודע איך אוכלים גויים. כן, בבקשה. אז הם מתעלים, זה כמו שאתה שואל, מה נשאר מפרה אחרי שאדם אוכל אותה? היא מתעלה, יש עילוי. נכון, אם אתה יודע דרכנו, אז גם אומות העולם מתעלים דרך ישראל, נכון? יש עילוי. וזה הרבה. כן, ולפי העניין האחרון, הושאל לשון אכילה, כלומר, מה זה הדבר האחרון? זה הפירוש השני, שזה לא מלשון כליה, אלא מלשון התגדלות, שאתה סופג מזה משהו חיובי שמרומם אותך, מגדל אותך. ולפי העניין האחרון, הושאל לשון אכילה למדע וללימוד. למשל, כתוב בתורה, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. עכשיו אני לא הבנתי. איפה ראיתם פרי שכשאוכלים אותו, יש טוב, יודעים טוב ורע, יש, מקבלים דעת? איפה ראיתם פרי שכשאוכלים אותו מקבלים חיים? אין צופים, לא יודע, זה נראה לי מוזר. ברור, שוודאי לא מדובר שם על אכילה פיזית. איך אני יודע שזה לא אכילה פיזית? כי כל הסיטואציה שם מתוארת בתוך גן עדן. נכון? איפה זה גן עדן? מה? לא שומע. זה מטאפיזי. נכון, זאת אומרת. מישהו שואל, ילד קטן אחרי הלוויה, איפה סבא? אומרים לו, בגן עדן. למה מתכוונים גן עדן? לגוף שלו? הגוף שלו בקבר. אז מה אתה אומר שהוא בגן עדן? אלא מדובר על הנשמה. אם כן גן עדן, וגם החזן הצבאי הראשי אומר, זה בגן עדן, תהיה מנוחתו. נכון? אז זה, נכון, אני שמעתי, חזנים צבאיים אומרים את זה. אז גן עדן, אם כן, מדובר במקום מופשט. אז איך יכול להיות שמה שיש אכילת פירות פיזיים? ברור שלא. זה מטאפיזי. אז מה זה לאכול? דעת. מישהו יודע איך אוכלים דעת? לומדים. 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 ללמוד זה לאכול דעת. זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לומדים, אנחנו אוכלים דעת. נכון? ברור. אז מה זה עץ? עץ זה מילה, זה בזכר או בנקבה? עץ. זכר. עץ זה זכר, נכון? אתה לא אומר עץ גדולה. אתה אומר עץ גדול, נכון? אז עץ זה זכר או נקבה? זכר. בסדר? איך אומרים בנקבה עץ? עצה. עצה, יפה. זאת אומרת, עצה, מקום החוכמה, אז יש לזה רדיקל, כלומר שורש יסודי, עץ. כלומר, המקום שממנו אחר כך באה חוכמה והחיים וכו', זה נקרא עץ, ברור. למשון עצה. אז גם פה, האכילה, אם כן, היא הפנמה של, של תכנים. משהו שהיה בחוץ הופך להיות עכשיו בפנים. אז אני עכשיו מתגדל מכוח מה שלמדתי. לפני כן לא ידעתי, עכשיו אני יודע, אז אני אכלתי משהו. כן. לכן, אדם שלא יודע את החוק, לפי ההלכה הוא פטור, נכון? אבל ברגע שהוא יודע שדבר הוא אסור, אז הוא לא פטור, אם הוא עובר, נכון? מה שנקרא, הוא אכל אותה. וזה בכל המובן. אז הוא לפי העניין האחרון, הוא שאל לשון אכילה למדע וללימוד, ובכלל להשגות השכליות אשר בהם יתמיד קיום הצורה האנושית באופן היותר שלם. כלומר, מה הוא מתכוון כאן? הרי המזון גורם להתמדת הקיום. כמה זמן אדם מתקיים מאכילת תפוח אדמה? אדם אכל תפוח אדמה, כמה זמן הוא מתקיים? שעתיים, שלוש, ארבע, אולי הוא יכול כמה ימים אולי מכוח תפוח אדמה, אבל אחר כך זה נגמר. נכון? זאת אומרת, זה לא התמדה אמיתית. אבל אם היינו יכולים למצוא תוכן שגורם להתמדה אמיתית, כלומר לקיום נצחי, היינו קוראים לזה אכילה באמת. מה הדבר שגורם, מה הדבר שעשוי להיות נצחי באדם? הגוף או הנפש? הנפש. זהו. אני רוצה לפי זה, שיש תכנים מסוימים שהאדם לומד, והם הופכים אותו לנצחי. כל זמן שלא עסקתי בדברים העליונים האלה, אני עם נפש מתקלה, אבל אם אני אשיג מושכלות עליונות, אני אהפוך להיות נצחי. מה? זה הרמב״ם אומר, הנה אומר. הנה. הושאל לשון אכילה למדע וללימוד, ובכלל להשגות השכליות אשר בהם יתמיד קיום הצורה האנושית באופן היותר שלם. כקיום הגוף במזון במצבו הטוב יותר, לכו שברו ויכולו, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב. אז מה זה הדברים האלה שהנביא אומר לנו לאכול? כן? אז זה מדובר על לימודים, לימודים עליונים. פה נשאלה שאלה על ידי שלומי. שלום לך שלומי, מה שלומך? טוב, אבל כתוב שגן עדן נמצא בין ארבע הנהרות וכולי. אצלך זה כתוב, אצלי זה לא כתוב, בחומה שלי לא כתוב דבר כזה בכלל. מה? כן, נהר יוצא מעדן, ומשם ייפרד, והיה, בשון עתיד, לארבע הראשים. כן, המדרש אומר שזה נאמר על שם העתיד. זאת אומרת, מהנהר היוצא מעדן, במהלך ההיסטוריה הופיעו אחר כך ארבע נהרות בהיסטוריה הגיאוגרפית הממשית שלנו. אבל זה לא כך בגן עדן שם, ברור. כן, טוב. איפה היינו? אז יש כל מיני ביטויים שהנביאים אומרים, תאכלו, כן? קוראים לעובדי השם לאכול. מה לאכול? השגות עליונות. ככה מבין הרמב״ם. אכול דבש הרבות לא טוב. מה זה אכול דבש הרבות לא טוב? מה, וכי לא צריך להיות חכם? הרי אם אנחנו מבינים שהפסוק מדבר על השכלות, אז למה זה לא טוב להשכיל? אכול דבש הרבות לא טוב. דווקא אתה צריך?
למעלה מהמידה לא טוב.
כן, אבל השאלה היא גם לגבי ההשכלות השכליות? לא, אז אנחנו נראה בהמשך שהכוונה בלי ההכנות, בלי ההכנות הנדרשות. כלומר, יש, ודאי שצריך לעשות במעשה בראשית ומעשה מרכבה, אבל צריך בשביל זה הכנה. אם אין לאדם הכנה בנפש, זה מזיק לו. לכן יש, זה נקרא אכול דבש הרבות לא טוב, הכוונה בלי הכנה. אכול בני דבש כי טוב, ונופת מתוק על חיקך, כן דעי חוכמה לנפשך. וגם שימוש זה רב בדברי חכמים. כלומר, שמכנים את הלימוד באכילה. איפה מצאנו? תא אכולו בישרא שמינא ברבה. טוב, שמה זה סיפור ממש לא נעים. כן, זה אחד האמוראים שהיה מזלזל באביי. היה אומר לתלמידי אביי, ועד שאתם אוכלים שמה מגרם גרמי, אתם אוכלים עצמות אצל אביי, בואו תאכלו בשר שמן אצל רבה. מה הוא התכוון? שאצל אביי אין הדברים להלכה, כי אביי ורבה הלכה כרבה, בדרך כלל. אז מה אתם הולכים ללמוד אצלו? תלכו ללמוד אצל רבה. טוב, הוא נהנה של זה. הוא נענש, הוא מת בגיל צעיר בגלל האמירה הזאת. אבל כל פנים, רואים שמה שהחכמים היו רגילים לכנות את הלימוד בשם אוכל. ולמשל, גם רואים את זה כשלומדים סוגיה. האם הסוגיה היא סוגיה מעמיקה שדורשת עיון או לא? אז אומרים, יש בה בשר, כן? או שזה דל. ואמרו, כל אכילה ושתייה האמורה בספר זה, אינו אלא חוכמה. ובקצת נוסחאות תורה. כלומר, במדרש קהלת רבה, נאמר על כל המקומות בספר קהלת שכתוב שם לאכול, הכוונה להשכיל. עכשיו, מעניין שיש בזה שתי נוסחאות. יש נוסחה שאומרת שזה חוכמה. יש קצת נוסחאות שאומרות תורה. זה אותו דבר או זה לא אותו דבר? זה לא כך פשוט. למשל, בספר משלה רואים שהרבה פעמים מוזכרת החוכמה. הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה. נכון? לדעת חוכמה ומוסר ולהבין אמרי בינה. אז הביטוי חוכמה חוזר הרבה פעמים בספר משלה, כמעט ולא תמצא בספר משלה את המילה תורה. אבל המדרשים על משלה, כל הפסוקים שבהם כתוב חוכמה, המדרשים אומרים תורה. מעניין, האם זה אותו הדבר? הרי אמרו רבותינו, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים תאמין, יאמר לך, יש תורה בגויים, אל תאמין, אז חוכמה ותורה זה שני דברים. אז איך פתאום החכמים הפכו את כל המילים, כל המקומות שכתוב בהם חוכמה, הפכו אותם לתורה? מה? לא שומע. יפה. אתה אומר שאצל שלמה המלך לא היה הבדל. אז בעצם זאת ההפרדה, ההבחנה הזאת בין תורה לחוכמה היא הבחנה מאוחרת. היא שייכת לתרבות מאוחרת, אולי אפילו תרבות אחרי הנבואה. כן? יכול להיות מאוד. הרב מעלה את האפשרות הזאת, בלי לתת גבול מדויק מבחינת ההיסטוריה, בספר שמונה קבצים. כן? בשמונה קבצים, בחלק א', תף תף קוף. תק תק. כן? תף תף קוף. אני חושב שהבאתי את זה פה כבר פעם, אבל למה שלא נביא את זה עוד פעם? מה יש? מה יש? מה קרה? אפשר לחשוב. לחזור על דברים זה לא נורא. נכון, הנה. חכם ידידיה מאשר. אומר כאן הרב, בדרך כלל, אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. יש ביטוי כזה במדרש. נובלות חוכמה של מעלה, תורה. אז יש יחס בין החוכמה העליונה לבין התורה. הרינו צריכים לדעת כמעט כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. ומתי הוצאו אלה מן התורה, אין לנו ברור. אתה אמרת שאחרי הנבואה, אבל כאן הרב אומר, לא יודע מתי. עסק הרפואה כלול הוא בתורה, שהרי באגדות הש"ס הכניסו אותו. והעסק דחי דברייתא היה העיקר שהזקיק את רב הונא שיצווה לעברי למיזה לקמד רב חסדא, עוד יותר מהטעם של חידוד שמעתה. כלומר, הוא שלח את הבן שלו ללמוד אצל המורה שלימד כל מיני עניינים של בריאות. במשלה הננו מוצאים את השבח של החוכמה בדרך כלל. אגב, מעניין שהרמב"ן בהקדמתו לתורה יש לו דיוק שלם כדי להוכיח שהחוכמה במשלה היא התורה. וכדי להוכיח את זה, הרמב"ן משתמש בספר חיצוני. בספר הנקרא חוכמת שלמה, הוא מביא אותו בגרסה הארמית שלו, ומשם הוא מדייק שכבר בימי בית שני, בזמן שנכתב הספר החיצוני ההוא, זיהו את התורה עם החוכמה. זאת אומרת שמתוך הטקסט של משלה עצמו, אי אפשר היה לדייק את זה, אם הוא נזקק לספר חיצוני בשביל זה. טוב, יכול להיות, אז הרב אומר למה זה קרה, יכול להיות שקלקולים מוסריים של חכמים אחדים גרמו להגדלת הרעיון של ההבדל שבין התורה והחוכמה. וכשראו כמה חכמים בחוכמות החול שהיו מקולקלים במידותיהם ובמעשיהם, אמרו, אז לא יכול להיות שזה תורה, ולכן נפרידו. בכלל, מביאים כל המדעים להכרה האלוהית ולאהבת אלוהים. הרי אדם לומד מדע, הוא מגיע לאהבת השם, ככה הוא כותב הרמב״ם, נכון? אם כן, הם כלולים בציווי של שמה ואהבת. שעל זה סובב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך. לפני שנים, אני זוכר שפעם מישהו כתב מאמר בעיתון, שבו הוא טען שזה לא נכון מה שאומרים בשם הרמב״ם, שלימוד המדע מביא לאהבת השם. והביא הכותב של המאמר הוכחה, שזה לא יכול להיות, כי הרי הרמב״ם מביא את הספרי, על ואהבת את השם אלוהיך, שהספרי אומר, עסוק בתורה, שמתוך כך אתה אוהב את מי שאמר והיה העולם. יש רק בעיה אחת, וכתבתי את זה במאמר תגובה, שהמקור של הרמב״ם זה לא הספרי. הרמב״ם בשאלות ותשובות פאר הדור, מביא ברייתא אחרת, שלא הגיע לידינו, ששם כתוב, רבי מאיר אומר, הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה יודע את מי שאמר והיה העולם. מעשיו. ושם הרמב״ם כותב את זה לגבי ידיעת האסטרונומיה. כן, הוא אומר, שאלו אותו מאיפה צריך ללמוד אסטרונומיה, אז הוא הביא את הברייתא הזאת. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, זה באמת נכון, שמצוות אהבת השם, היא כוללת לימוד המדעים. ואם כן אומר הרב, זה כלול בואהבת את השם אלוהיך. ועל זה נאמר, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך. אם כן, גם על לימוד המדע, לכאורה, צריך לברך ברכת התורה, לפחות לפי השיטה הזאת. אם יש צורך לדעת את המעשה אשר יעשה, מה שאין החוכמה מספקת על זה, מספיק הבדל זה גם ליתר המקצועות שבתורה, שאין המעשים. תגיד, כן, מן המדע אני לא יודע מה לעשות, אבל יש עוד מקצועות בתורה שלא מלמדים אותי מה לעשות. ופשוט הוא שחובה היא הקדמת ידיעת המעשה, וגם הרגילות ברוח התורה, שבא על ידי כל מה שעוסקים בה, היא מעלה את האדם מדי שלמות מעשית. וסגולה זו יש גם כן בכל חוכמה בפנים ידועים. וכל חוכמה באמת אור השם היא. וההגדה הברורה, המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית, היא שאלה גדולה. והרב לא ממשיך. זה לא רגיל אצל הרב שגומרים עם שאלה. אבל פה יש שאלה. אז פה אתם רואים, גם שורש לדיון הזה, יש פה ברמב״ם, שהוא מביא שתי נוסחאות בקהלת רבה, שמה שכתוב חוכמה בספר קהלת, אז זה עוד חוכמה, ובקצת נוסחאות תורה. כלומר, פה נפתח דיון שלם, למי שמעוניין. יש פה שאלה. לכבוד הרב, שלום. איך זה שגדולי התורה, אוי, טוב, במגזר החרדי, שבקיאים בכל חדרי התורה, מתנגדים ללימודי מדע ולימודים אקדמיים, ובכך גוזרים על הציבור החרדי עניות ובורות? תשאל אותם. הלאה. כן. נכון. כן, פה השאלה שלך היא באמת למקום. זאת אומרת, אתה אומר שיש מקורות לזה שחוכמה ותורה זה אותו הדבר, אבל מצד האמת אנחנו רואים שבחוכמה מתגלה התפקוד של היש, המה, בעוד שבתורה מתגלה הרצון, המי. אז אם ככה, איך אפשר להגיד שחוכמה ותורה זה אותו הדבר? נכון? זאת השאלה שלך, אני חושב שהיא בהחלט במקום. כן, אז אני שוב חוזר למה שהוא העיר שם, שבין חוכמה לתורה, ההבחנה היא פוסט-ניבואית. כלומר, מדוע כשאני רואה תפוח נופל מן העץ, אני לא מבין מהו רצונו של מי שקבע שהתפוח ייפול מן העץ? בגלל שהחוכמה מסתירה לי את הרצון. אבל בזמן ההתגלות, כשהיה גילוי, אז כל אחד ראה בחוכמה את הרצון. ולכן, כן, ואכן גם בחוכמות החול. לכן החוכמה והתורה היו עניין אחד. מעניין ציע שבלטינית, יש ביטוי, בשביל להגיד, חוכמה אומרים רטיו, שון, רציונלי, ודיבור זה או רטיו. כן, זו מילה קרובה, אבל זה לא אותה מילה. ביוונית זו אותה מילה, לוגוס. לוגוס זה גם חוכמה וגם דיבור. זאת אומרת שבמאה היוונית עד ללטינית התחיל הפירוד. כן? אבל הייתה תקופה שבאמת זה היה אותו עניין. ולכן יש איזה מין מגמה, איזו השתוקקות כזאת לסינתזה בין שתי ההכרות. בסדר? חודש טוב, כבוד הרב. מה דעת הרב על הפתיחות לפני... רגע, על הפתיחות, סליחה. לפני כל פרק בחלק ראשון של מורה נבוכים של אבן שמואל, האם יש בהם הסבר על הפנימיות של מורה נבוכים, ואם ראוי להעמיק בכך, בכבוד רב, רש בן זכאי. תראה, כן, הפתיחות הן טובות. שם יש הרבה דברים חשובים שמרחיבים את הדעת, וכדאי ללמוד אותם. אני לא בטוח שכל נקודה התבררה שם, אבל יש הרבה מה ללמוד מזה. אבל תקרא את זה ככה מהר, לא צריך לעשות פלפולים על כל מילה שם. בסייעתא דשמיא, שלום וברכה וחודש טוב ומבורך. מה משמעות הפסוק? ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. אז מה זה ויוכלו? אני מבין שאתה שואל על המילים בסוף, נכון? כיוון שאנחנו נולדים עכשיו על אכילה. מה זה ויוכלו וישתו? זה הרמב״ם הסביר לפני כמה פרקים, שהכוונה שאף על פי שהם השיגו השגה עליונה, לא התנתקו מהשגות נמוכות. כלומר, הרמב״ם שם מסביר ויוכלו וישתו שהם פנו לצורכי הגוף, וזה לגנותם. ככה לפחות הרמב״ם שם מסביר את זה. כן, בבקשה. אני אמרתי את זה, כן, לא חוזר בי. מדוע החוכמה מסתירה את הרצון? פשוט מאוד. למשל, אם אתה תשאל את עצמך, על מי זה גאוס? אתה יודע מי זה גאוס? מתמטיקאי, נכון, אבל הוא לא יודע. נמצא מישהו אחר שמכיר. האם אתה יודע מי זה ניוטון? אתה יודע מי זה ניוטון? מה זה? מה עם התפוח? תגיד, מה? מי זה ניוטון?
הגרביטציה.
זה הגרביטציה, אתה אומר. זה התפוח. אבל כל זה לא ניוטון. כל זה החוכמה שלו. זה לא הוא.
אז מי זה החוכמה שלו?
מי זה ניוטון? זה הרצון שלו. וזה לא בא לידי ביטוי בחוכמה שהוא אומר.
אבל גם וגם לא.
לא, החוכמה היא המה. מה?
הוא מצא את זה.
אבל למה הוא מצא את זה? מה הוא חיפש שם? אז יש לו ספרים, יש ספרים של ניוטון, שהתפרסמו רק במאה ה-20, ששם התברר שהוא חיפש שם את אלוהים. אתה איתי? היו, כן. כן, הוא חיפש את אלוהים. זאת אומרת שיש נטייה של דעת אלוהים מאחורי החיפוש הפיזיקלי, אבל מה שהוא מצא עם התפוח והגרביטציה, בסופו של דבר זה רק תפקוד.
אבל למה זה מסתיר?
אז זה מסתיר, כי על ידי זה אני לא יודע מי הוא. אני יודע מה הוא, אבל אני לא יודע מי הוא. אתה הבנת אותי?
כן.
יופי, טוב. אז איפה היינו? כן. וכן הרבה, אני ממשיך כאן, מספר לא מבוטל של מדענים הגיעו לאהבת התורה דרך המחקר. כן ירצו. גם היופי היה בתקופת הנבואה קשור ישירות למהות, ומכאן היחס של התנך ליופי וכיעור, כן. ואכלה אתכם ארץ אויביכם. האם זו בשורה לאומות שיפנימו את ערכי היהדות, נצרות אסלאם? 2. הרעיון של הפרדת היראה והחוכמה הוא רעיון יווני, שכן בלשון יווני קוראים להחת הן. טוב, אז יש פה שתי הערות. א', האם ואכלה אתכם ארץ אויביכם זה בשורה לאומות שיפנימו את ערכי היהדות, נצרות, אסלאם? בהחלט ניתן לומר את זה, רק שזה לא מה שהרמב״ם אמר. אמר הרמב״ם, והוא הביא את הפסוק הזה, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, שהכוונה שהיא מכלה אותנו. מה שאתה נותן כאן, מה ההסבר שאתה נותן, זה לפי הפירוש השני של המילה אכול, וזה הרמב״ם לא אמר, אבל בהחלט ניתן לומר. עכשיו, הרעיון על הפרדת היראה והחוכמה הוא רעיון יווני, שכן בשון יווני קוראים לאחת הן. אז הייתי אומר, זה שיש הפרדה בין היראה לחוכמה, זה נכון שזה יווני. אבל הפסוק שהבאת, דווקא הוא ראיה להפך. הרי הן יראת השם מחוכמה, זה פסוק ביוב. מסבירים שהוא רוצה להגיד שהיראה והחוכמה הם עניין אחד, שהרי המילה הן פירושה אחד בלשון יווני. זה הכל. טוב. טוב, בואו נמשיך. וכן הרבה, אני קורא כאן בעמודה הימנית, בעמוד ממהל. וכן הרבה הם קוראים את החוכמה מים. כן, עד עכשיו דיברנו על אכילה, לא על שתייה. הוי כל צמא, לכו למים, ואשר אין לו חסף. לכו שירו ואכולו, ותתענג בדשן נפשכם. אז מדובר שמה על אכילה רוחנית. מה יש לאכול רוחנית? חוכמה, השגות עליונות. ולפי שנתרבה השימוש הזה בלשון, ונתפשט עד שנעשה כאילו הנחה הראשונה, השתמשו גם במילים רעב וצמא להיעדר הלימוד וההשגה. כלומר, זה הפך להיות כאילו שזאת המשמעות. אז אדם רעב, כן, הרעב למה? רעב ללימוד, כן. רעב לתורה, צמא לתורה. וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי השם. צמאה נפשי לאלוהים ואל חי, וזה הרבה. ותרגם יונתן בן עוזיאל, עליו השלום, ושאבתי מים בססון ממעייני הישועה, אמר, ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחרי צדיקה. זאת אומרת, פה מעניין, הגרסה, בדרך כלל זה צדיקאיה, אבל פה כתוב מבחרי צדיקה, התבונן באורו מים, שהוא המדע שיושג באותם הימים, ועשה מעייני כמו מעייני העדה. כן, הרי הוא עושה דרוש, יונתן בן עוזיאל. מעייני הישועה, לא, מעייני הישועה. עיני העדה זה החכמים. כלומר, נבחרים והם החכמים. לפיכך אמר מבחירי צדקה, צדיקה, כי הצדק הוא הישועה האמיתית. וראה האח באר כל מילה בפסוק זה לעניין המדע והלימוד והבן זה. כן, הרב ציודה תמיד היה אומר על משנת, על תורתו של הרב קוק, שעל זה נאמר, ושבתם מים ססון מעיני הישועה מבחירי צדיקאיה. איפה אנחנו? לא, זה כבר ראיתי. טוב. מעניין שמה שאומר שהצדק הוא הישועה. הרי מה זה ישועה? זה שאדם משתחרר. אבל מה המעלה בלהיות משוחרר? זה עצמו הצדק. טוב. מה? כי זה לא צודק שיש שיעבוד. אין ראוי שאחד יכביד עול על השני. למה? למה שישעבד אותו? טוב, בזאת אנחנו יכולים לעבור לפרק למד א', ככה נראה לי. בסדר? טוב. דע, כי לשכל האנושי מושגים אשר בכוחו וטבעו להשיגם, ויש במציאות נמצאים ודברים אשר אין בטבעו להשיגם כלל, ולא בסיבה, אלא שערי השגתם נעולים לפניו. כלומר, דברים שאתה יכול להבין, דברים שאתה לא יכול להבין. ויש במציאות דברים שהם נשגים באופן מסוים ויעלמו יתר מצביהם. ואין היותו משיג, מחייב שישיג כל דבר. כמו שיש לחושים השגות, ואין בכוחם להשיגן בכל מרחק שהוא. כלומר, כמו של כוח הראייה, מתפשט עד מספר קילומטרים, ולא מעבר לזה. וכך יתר הכוחות הגופניים, לפי שאם דרך משל היה האדם חזק כדי לשאת שני כיכרים, הרי אינו חזק כדי לשאת עשרה. ויתרונות בני האדם זה על זה, בהשגות אלו החושיות, ויתר הכוחות הגופניים ברורים וידועים לכל בני האדם. אלא שיש לו גבול, ואין הדבר נמשך עד איזה מרחק שיהיה ואיזה שיעור שיהיה. כלומר, יש גבול. כמה אדם חזק יכול להיות. אדם שיכול להרים 400 קילו, זה לא אומר שהוא יכול להרים 1,000 קילו וכו'. כן? יש גבול ליכולת של האדם. שלום לרב. כתוב, מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. האם פסוק זה מדבר נגד החוכמה הכללית? זה לא פסוק, זה מאמר בגמרא. האם זה מדבר נגד החוכמה הכללית? התשובה היא לא. הלאה. איפה אנחנו? יש פעם מישהו כתב שלא צריך ללמוד תנך. למה? כי רש"י כתב, מה זה מנעו ביניכם מן ההיגיון, מלהתעסק במקראות. אמר מי שאמר, נכון. צריך לא לדעת תנך יותר טוב ממה שרש"י ידע. רק כמו רש"י. רש"י אמר לא להתעסק במקראות. אז מה שרש"י ידע בתנך זה, זה הגבול. בסדר? נתחיל עם זה. טוב. הרי זה חילול השם לחשוב ש... התנאי ליראת שמיים זה הבורות. כלומר, אם אתה תהיה חכם, לא תהיה לך יראת שמיים. אז מה זה אומר? שאם תדע את האמת, לא תוכל לעבוד את השם. זה עצמו גידוף נורא, האמירה הזאת. ההפך, יש להניח שאם תדע את עולמו של הקדוש ברוך הוא, תהיה יותר קרוב לדעת השם. לא? טוב. וכן הוא הדין... עצמו, בהשגות השכליות האנושיות, יתרונות בני המין האנושי בהם זה על זה, בהבדלים עצומים. כן, יש אנשים טיפשים, יש אנשים חכמים, יש דברים באמצע, יש חכמים מאוד, יש כל מיני מדרגות. וגם זה פשוט וברור מאוד לאנשי החוכמה. עד שיש עניין מסוים שמחדש האדם מעיונו הוא, ואדם אחר לא יוכל להבין אותו העניין כלל, ואפילו תסביר לו בכל אופני ההסבר. ובכל משל, ובמשך זמן רב, לא ייכנס בדעתו כלל, אלא ירחק שכלו מלהבינו. רס בלטה. זה לא עוזר. אתה דופק, דופק, לא נכנס. אין מה לעשות. ויש אדם אחר מבין את זה בצ'יק. וגם הבדלים הללו אינם ללא גבול, אלא יש לשכל האנושי בכלל. גבול בלי ספק שאצלו הוא נעצר. והנה יש דברים שהתבהר לאדם מניעת השגתם. יש אגב, המושג הזה נקרא אצל הרמב״ם באופן כללי מעמד שכלי. זה מעמד שכלי, מקום שהשכל עומד בו, כוונה לא מתקדם. יש לזה ביטוי מאוחר יותר אצל הפילוסוף עמנואל קאנט. הוא קרא לזה אנטינומיה של התבונה. יש דברים שהשכל בהגדרה לא יכול להכריע בהם, לא לכאן ולא לשם. זה נקרא אנטינומיות. זה שיטתו של קאנט, שיש דברים שהשכל יש לו גבול שבהם, שבו הוא נעצר.
דוגמה?
מה? דוגמה, כן. למשל, האם העולם קדמון או נברא? דבר שאי אפשר, על פי השכל, להכריע, לא לכאן ולא לשם. אבל זה לא על פי השכל. על פי הנבואה, כן, זה מה שאומר הרמב״ם. אבל על פי השכל אתה לא יכול לדעת. כלומר, השכל פה אומר, הראיות לכאן ולכאן שוות בערכן, ולכן באופן מהותי זה בלתי ניתן לפתרון.
אז מה נגיד על מה עכשיו בערובה לגבי המפץ הגדול? שזה מראה כאילו שהיה משהו
לשניים? המפץ הגדול, אתה אומר שהוא ראיה לזה שהעולם נברא?
יש מקום, זה שינה את התפיסה מזה ש...
זה שינה את התפיסה. א', אני לא חושב שזה כל כך שינה את התפיסה. כלומר, כי המפץ הגדול מבאר באופן שכלי עד מספר שניות או חלקיקי שנייה אחרי ההתחלה, אבל ההתחלה עצמה איננה כלולה בתיאוריה, כך שאפשר להגיד כל מה שרוצים על מה שלפני. דבר נוסף, ונגיד שאתה צודק, אבל נדבר עכשיו, רציתי להסביר מה זה המושג של אנטינומיה. בסדר? טוב. כן.
מה ההכרעה של הרמב״ם? עולם נברא, עולם קדמון?
מבחינה שכלית?
לא, מה הוא מכריע בכתבים שלו?
האם הרמב״ם חושב שהעולם נברא או שהוא קדמון? הוא חושב שהעולם נברא. אבל הוא אומר, הידיעה שהעולם נברא איננה בגלל ראייה פילוסופית. אלא בגלל שהנביאים גילו לנו, ויש לזה עוד כמה סיבות, שהוא מביא אותם באחד הפרקים של חלק שני. אבל מבחינת השכל, השכל לא יכול להכריע לכאן ולשם. כן. שאול השואל. התכוונתי לומר שלשון יווני לא הכוונה אטימולוגיה, אלא תרבות המסמלת היפרדות המאוחדים. ואולי לזה כיוונו חז"ל בדרשתם, הרי זה לא פשט, להנגיד בין יוון לישראל. נכון, הבנתי שזה מה שאתה רוצה, רק הערתי שזה לא היה מנוסח באופן כזה. יישר כוחך. ובכן, בואו נמשיך. וגם הבדלים הללו, כן, אז מה ש... יש, אלא יש לשכל האנושי גבול, בלי ספק, שאצלו הוא נעצר. והנה, יש דברים שיתברר לאדם מניעת השגתם, ולא ימצא את עצמו משתוקק לידיעתם מחמת הרגשתו שהדבר נמנע. ושאין לו שער להיכנס בו להגיע אליהם. כלומר, כגון אי ידיעתנו מספר כוכבי השמיים. אין אדם בעולם שיכול לדעת מהו המספר של הכוכבים. גם היום נותנים הערכה כוללת, אבל מספר מדויק, אחד לא יכול לדעת. והאם הם מספר זוגי או פרד? כן, זה אתה לא יכול לדעת. כן? האם מספר הכוכבים הוא זוגי? אתה לא יכול לדעת. אולי הוא אי-זוגי. כן? זוג או פרד?
אין לזה משמעות.
כן, עכשיו, האם האדם חולה מזה שהוא לא יודע את זה? לא נורא. לא סוף העולם, לא יודע מה מספר הכוכבים. יכול, המסה של היקום, יש לנו הערכה כללית, אבל מעבר לזה לא. וכגון, אי ידיעתנו מספר מיני בעלי החיים והמתכות והצמחים וכל הדומה לכך. טוב, היום דווקא, יש כן נטייה לומר שאנחנו השלמנו את הרשימה. לפחות לגבי החומרים. ויש שם דברים שהאדם מרגיש תשוקת, אז זה כלומר, אנשים לא משתוקקים כל כך לידיעה הזאת. ויש שם דברים שהאדם מרגיש תשוקה גדולה להשגתן והשלטת שכלו על דרישת אמיתתן. והחקירה בהן מצויה בכל קט מבעלי העיון בבני האדם ובכל זמן. ובאותם הדברים מתרבות ההשקפות ותארה המחלוקת בין החוקרים, וימצאו השיבושים מחמת שאיפת השכל להשיג אותם הדברים, כלומר התשוקה עליהן, והיות כל אחד חושב שהוא כבר מצא דרך לדעת בו אמיתת הדברים, ואין בכוח השכל האנושי להביא על כך הוכחה, לפי שכל דבר שנודעה אמיתתו בהוכחה, ואין בו מחלוקת ולא ויכוחים ולא התנצחויות, זולתי מצד שכל, המתעקש, עקשות הנקראת העקשות המופתית, כדרך שתמצא אנשים שהתעקשו נגד כדוריות הארץ, להיות הגלגל עגול וכך עושה בכך, אלה אין להביאם בחשבון בעניין זה. ודברים אלה אשר יראה בהם מבוכה זו, רבים מאוד בעניינים האלוהיים, ומעטים בעניינים הטבעיים, ונעדרים בעניינים הלימודיים. כלומר, כשאתה עוסק במטאפיזיקה, יש שם בוכתה של ספקות. אתה עוסק בענייני מדע, פחות ספקות. אתה עוסק במתמטיקה, אין ספקות כלל. כולם יודעים ששתיים בריבוע זה ארבע. בסדר? מה?
יש ספק שהוא פונדמנטלי,
בבסיס. כן, היום כבר, כלומר, עד עמנואל קאנט עדיין חשבו כמו הרמב״ם. הרי מה חשב קאנט? קאנט אמר, אני לא מבין. בענייני מתמטיקה הכל מדויק. אז למה בענייני מטאפיזיקה שום דבר לא ברור? עד כאן קושייתו. ובגלל זה הוא רצה לבנות מדע שלם שיהפוך את המטאפיזיקה למתמטיקה. נכשל, לא הלך לו. אחריו כבר הגיעו למסקנה שיש ספקות מהותיים בבסיס המתמטיקה. כן, משפט האי ודאות של גדל, למשל. כן, זה בלגן שלם. כן, כן, הרבה בעיות. בעיית האקסיומה בכלל, כן, האקסיומה הגיאומטרית, אקסיומת המקבילים שהועלתה בספק גדול וכולי, כל הדברים האלה. אבל נגיד, בלי להיכנס עד רזולוציה כזאת, זה נכון. שבניינים טבעיים יותר ברור מאשר בניינים רוחניים. כלומר, אדם יודע יותר איך לשלוח טיל לירח מאשר אם יש אלוהים או לא. נכון? זאת עובדה.
שלא מטוס התפוצץ.
מה אתה אומר?
שלא מטוס.
של המטוס?
כן, התפוצץ.
מי שלח מטוס?
התדורית.
שלחו מטוס והוא התפוצץ?
כן.
אוי, חבל, חבל, חבל.
על המטוס או על הממציא?
שנפל. הוא נפל בראש... כן, בבקשה.
אני חושב שזה הגיוני.
הגיוני. זהו נתון, נאמר ככה. זה נתון. טוב, אז אם כן, בדברים חשובים דווקא שמע רבה המחלוקת. עכשיו צריך להבין למה זה ככה. אמר על הסקנדר, על אפרודיסי. וזה על אסקנדה, זה אלכסנדר. רק שבערבית אומרים על אסקנדה. אז פה הרב קפח החליט להעתיק את הכתיב הערבי. אני לא יודע, אני לא יודע למה זה הכרחי לומר את זה. אני הייתי כותב אלכסנדר. מה זה אל-אפרודיסי? זה מאפרודיסיה. כן, אלכסנדר מאפרודיסיה. מי זה הבן אדם הזה? זה אחד מפרשני אריסטו בין המאה השנייה. זאת אומרת, תקופת התנאים. הוא היה באלכסנדריה. אלכסנדר מאפרודיסיה.
אולי הוא עשה טעות?
לא, זה לא טעות. זה פשוט... לא, לא, לא. זה לא טעות. זה ככה כותבים את זה בערבית. כן. בערבית, למשל, גם העיר אלכסנדריה שבמצרים, בערבית אלסקנדריה. כן, או אלכסנדרטה שבדרום טורקיה, בערבית איסקנדרון.
אז אולי אנחנו עושים את
זה. מה?
אולי אנחנו עושים את
זה. לא, לא, לא. כי אנחנו יודעים איך אומרים את זה ביוונית. ביוונית אומרים אלכסנדרוס. כן. מה? הערבים עשו את הטעות. זאת אומרת, היה קשה להם לומר אלכסנדר, אז אמרו אל-אסקנדר. כן? אז לכן הרמב״ם, כשהוא כותב בשפה הערבית, כותב אל-אסקנדר. אבל מקובל בספרות הכללית לומר אלכסנדר. שלום רב, אם לשכל האנושי יש גבול, ולכל אדם ואדם הגבול נמצא בדרגה שונה. א', איך נקבע הגבול של כל אחד ואחד? נמשיך. ב', איך ניתן להגיד בוודאות שאין פתרון לשאלות שכליות מסוימות, כגון קדמותו ובריאותו של העולם? כביכול ייתכן שבן אדם אחר שבו דרגת השגה השכלי כן מגיעה לפתרון. תודה. טוב. המדרגות בין השכלים, זה אפשר לקבוע על פי מבחנים אובייקטיביים של התאמה ללוגיקה. עכשיו, לגבי הטענה שיש שאלות שאין עליהן פתרון ואיך אפשר לדעת את זה בוודאות, באמת זו מחלוקת בין אימנואל קאנט לבין הגל. הגל אמר לקאנט, זה שאתה לא מסוגל לפתור את הבעיה, זה לא אומר שאני לא מסוגל לפתור את הבעיה. אתה בין המאה ה-19, אני קורא בין המאה ה-20, אני התקדמתי יותר, אז אני יכול לפתור. תרוטה, טוב, מי יודע. עכשיו יש פה שאלה למטה של יוני, למטה מהשאלה של דייגו, אם אפשר להעלות אותה. תודה רבה. לרב שלום, איך ירא שמיים בדורנו יכול לרכוש השכלה כללית אמיתית אם באקדמיה ישנם מרצים חילונים? אפילו במקום כמו בר אילן יש ביקורת על צורת הלימוד שם. האם זה אומר שעדיף לרכוש השכלה כללית רק באופן פרטני? המהר"ל בנתיב העבודה, נדמה לי, דן בטענה שאסור ללמוד ספרי מדע בגלל שיש שם דברי אפיקורסות מעורבים. כי הרי מחברי הספרים האלה גם היו אפיקורסים ולפעמים עובדי עבודה זרה, אז אסור ללמוד אפיקורסות ואסור ללמוד עבודה זרה, אז לפי זה אי אפשר ללמוד את ספרי אנשי המדע. על זה עונה המהר"ל, למה לא ילמד את החוכמה? ועלו מת השם היא. ואם יש שם דברי אפיקורסות, ידלגם. כך אומר המהר"ל. מה יש? מה קרה? אז תדלג. מה קרה? אפשר לחשוב. כזה נורא. טוב.
זה הברכה כללית בכל...
זה מה שאומר המהר"ל מפרט. אפשר לחלוק על המהר"ל. אם רוצים. מה? הרבי נחמן, לא, רבי נחמן הוא נגד כל העיסוק הזה בכלל. זה צור... המהר"ל לא התנה את זה באנשים גדולים. הוא אומר ללמוד תורה, ללמוד תורה, ללמוד חוכמה. אז אם אתה רואה שנגיד יש לאיזה חכם גדול גם דעות אפיקורסיות, אז תדלג על דברי אפיקורסיות. מה קרה? כך אומר המהר"ל. טוב. אמר אלכסנדר אל-אפרודיסי, אלכסנדר מאפרודיסיה, כי גורמי המחלוקות בעניינים שלושה. האחד, האהבת ההתנשאות והניצוח המתאים את האדם להשיג את האמת כפי שהוא. אני אראה לך שאני צודק, ואז אני לא אובייקטיבי. כן? כי אני מעורב אישית. יש לי נגיעה אישית, ואכן אני לא כל כך שם לב מה שאני אומר, אני העיקר שאני אצדק. והשני, עדינות הדבר המושג של עצמו ועומקו וקושי השגתו. זה דברים עמוקים, אז מה, אתה יכול לדון בזה כמו שאתה דן בהריגה וחייתות? והשלישי, שכלות המשיג וקוצר יכולתו להשיג מה שאפשר להשיג. כלומר, הוא טיפש, מה אפשר לעשות? אני לא חכם כל כך, לא מן הכל. כך אמר אליסקנדר. אתה רואה שזה לא טעות, הוא חוזר על זה. ובזמננו, גורם רביעי, שלא הזכירו, כלומר שאלכסנדר לא הזכיר אותו, מפני שלא היה אצלם. והוא ההרגל והחינוך. לפי שיש לאדם בטבעו אהבה להרגלו ונטייה כלפיו. עד שהנחה רואה אנשי הכפרים, כפי שהם מן הניבול והיעדר התענוגות ודחקות המזון, מתעבים את הכרחים ואינם נהנים בתענוגותיהם, ומעדיפים המצבים הגרועים שהורגלו בהם על המצבים התקינים שלא הורגלו להם. ואין נפשם נינוחת במגורי הארמונות, ולא בלבישת המשי, ולא בהתעדנות במרחץ ובשמנים ובמיני הבוסם. כך יערה לאדם בהשקפות אשר הורגל להם ונתחנך בהם שהוא מחבבן, ומגן עליהן ומתרחק מזולתן. כלומר, הרבה אדם שמע כל מיני דעות עממיות פשוטות, והוא אוהב את הדעות העממיות הפשוטות האלה, והוא משוכנע שהוא חייב לדבוק באמיתות אלה כאילו שזה הדבר היקר ביותר בעולם. והוא אינו שם לב שהדברים האלה התאימו להבנתו ביותו בין אנשים פשוטים, חסרי מדע והשכלה. אבל אחר כך הוא צריך להתגדל, להתעלות. כמו שלפני שבועיים מישהו שאל אותי ברצינות, פה במכון מאיר, תגיד, הרב, רציתי לשאול אותך, הארץ מסובבת מסביב לשמש או השמש מסביב לארץ? אה? כך שאל אותי, אדם. כן, מישהו שאל אותי, כן, טוב. אמרתי לו, אני חושב שהשמש עומדת והארץ מסתובבת. אז מה זה הגלגלים ברמב״ם? טוב, בסדר. הוא מגן עליהם, הוא מתרחק מזולתם, וגם גורם זה מעבר את האדם מהשגת האמת, ויתה כלפי הרגליו. אני ראיתי לפני שנים, לא, לפני שנתיים, מתי היה ברכת החמה? שנה שעברה, שנתיים? תפשין סמך תת, הייתה ברכת החמה. מכרו באיזה שטיבלך איזה חוברת בחמש שקלים, חמישה שקלים. אני סיפרתי לכם את זה, ואני מצטער עד עצם היום הזה שלא קניתי אותה, כי זה מסמך היסטורי שאין כמוהו. תלמיד חכם מארצות הברית, כותב שמה בפלפולים עצומים, עד כמה אנחנו חייבים להתרחק מדעותיהם של התוכנים, היינו האסטרונומים של ימינו, שכופרים במה שכתוב ברמב״ם ש... יש גלגלים ושכדור הארץ עומד באמצע וכו' וכו'. בגלל שכל דברי התוכנים האלה מסופקים, וגם אותם הרבנים שהתפתו לשמוע לדברי קופרניקוס וניוטון וזה, הם פשוט לא מבינים. מה הם לא מבינים? שזה נוגע לשורשי האמונה, כי הרי הרמב״ם כתב שסיבוב הגלגל הנצחי הוא הרי היה למציאות השם. ועכשיו לפי האסטרונומיה החדשה אין לו גלגל ולא בטיח, יוצא לפי זה שאתם הורסים את שורשי האמונה בדבר הזה. כמה צריכים להתרחק מדעות אלו, וכו' וכו' וכו'. טוב, חבל, הייתי חייב לקנות את זה, זה לפחות שיהיה מה לקרוא בפורים. טוב, אז זה בגלל שמה שקורה כתב הרמב״ם, שיש אנשים עם הרגלים. וגם גורם זה מעבר את האדם מהשגת האמת ויתה כלפי הרגליו, כמו שיראה להמון בגשמות ובניינים אלוהים רבים, כמו שנבהר. כמו שהם חושבים שלאלוהים יש גוף אחד. כל זה מחמת ההרגל והחינוך הלשונות, שהכל מודים בקדושתם ובמיתתם. כלומר, קראו את זה בגמרא, מה אפשר לעשות? השפשתיהם מורים על גשמות ועל דמיונות בלתי נכונות, אלא נאמרו על דרך המשל והחידה, ודעשה דבר בגלל סיבות שאזכיר. ואל תחשוב כי זה שאמר, אז אם כן יש לנו ארבע סיבות, הסיבה הרביעית של ההרגל היא מציקה מאוד לרמב״ם, בגלל התפשטותה בישראל בימיו. ואל תחשוב כי זה שאמרנו על קוצר השכל האנושי והיות לו גבול, שהוא נעצר אצלו, הוא דבר שנאמר על פי התורה. כמובן רק בגלל שהמסורת אומרת את זה. אלא הוא דבר שכבר אמרו הפילוסופים והשיגו השגה נכונה בלי שום קשר עם דת או השקפה, והוא דבר נכון. לא הסתפק בו אלא מי ששחל במה שכבר הוכח מן העניינים. והקדמנו פרק זה הצעה למה שיבוא אחריו. כלומר, כל זה נאמר כדי שתבין מה שיאמר בהמשך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.